שהגענו לאיזושהי תחנה בספר שמואל. אנחנו נלמד היום שיעור חד פעמי על ספר יונה, נקרא את יום כיפורים. ספר יונה, כמובן לא מספיק הכל, אבל משהו נעיר. זה אחד הדברים המאוד מעניינים בספר יונה, שהוא בעצם, אנחנו קוראים אותו בשיא השיאים, בעת רעב עד רעבין של תקופה שלמה, שהתחילה מראש חודש אלול, והמשיכה בראש השנה, ואחרי כן בימים נוראים, צום גדליה, ימים נוראים, בסופו של דבר יום כיפור, כל נדרי, שחרי, פוסף, בתפילת מנחה, אמנם נעילה זה עוד שיא, אבל אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, ותפילת המנחה היא מאוד מאוד מיוחדת, ובתפילת המנחה אנחנו קוראים ספר יונה. כלומר שספר יונה הוא מהווה איזשהו שיא של תהליך שלם של תשובה וכפרה שעברנו במשך 40 יום. זו הערה מאוד מאוד מעניינת, שהספר בתנך שעוסק בתשובה, עוסק בתשובה של גויים. כלומר יש שלושה מעגלים של שווים בתשובה בספר יונה. יש את המלאכים בפרק א' ששווים בתשובה, יש את אנשי נינווה ששווים בתשובה, ויש גם את יונה עצמו ששווה בתשובה. אבל לפחות שניים מתוך שלושת המעגלים הללו עוסקים בכלל בגויים שחוזרים בתשובה. אנשי נינווה הם גויים, המלאכים הם גויים. קצת מוזר, לא? כלומר, כשאנחנו עוסקים בספר שעוסק בתשובה, התשובה נראית, נראה משהו כל כך ישראלי, מקורי, משהו כחול לבן כזה, ופתאום אנחנו עוסקים במשהו אוניברסלי, והקושייה, כמו בהרבה מאוד מקרים, מתהפכת היא בעצמה לתשובה. תשובה זה משהו כללי, משהו כלל עולמי, אוניברסלי, מאוד מאוד שייך בעם ישראל, אבל תשובה היא שייכת גם באומות העולם. בעצם תשובה, התרגום או המשמעות של המילה תשובה, זה להחזיר כל דבר למקום. לכן ההפך מתשובה זה לא עבירה, אלא ההפך מתשובה זה גלות. זה ההפך של תשובה. כמעט בכל מקום בתורה שכתוב את הפועל שב, תשוב, ישב, כוונה שיבה לארץ ישראל. לכן ההפך זה גלות. ולאו דווקא עבירה. ושיבת עם ישראל לארצו, הכוונה שיבת עם ישראל למקומו. כל דבר שהוא מונח במקום, הוא חוזר בתשובה. זה מתחיל אפילו מחפץ. לקחת החפץ, הוא היה מונח עקום, שמת אותו ישר, החזרת אותו בתשובה. אפשר לעשות תנועת החזרה בתשובה בבית, ככה נשותנו מזכות אותנו בחזרה בתשובה. תחזיר למקום, לקחת, תחזיר למקום. כמה הדבר הזה נכון. ולא רק, זה לא רק בחפצים, זה כמובן גם בבני אדם. עכשיו, ככל שהמקום שהחפץ היה אמור להיות בו הוא מקום יותר רגיש, מקום יותר עדין, מקום יותר מדויק, והחפץ לא נמצא שם, הגלות מאוד מאוד בולטת. אנגלי, אם הוא יעבור מאנגליה לניו זילנד, לא קריטי. יעבור מאנגליה לאמריקה, בסדר. בהתחלה הוא לא ירגיש במקום, אבל אחרי זה לאט לאט הוא יתמזג. אבל יהודי, בן לעם ישראל, שהוא לא בארצו, זו גלות נצחית. אבל באמת המושג הוא מושג שהוא שייך בכל מקום, וכל החזרה של משהו לעצמו הוא נקרא תשובה. אצל הגויים זה יהיה חזרה לשבע מצוות בני נוח, אצל אנשי נינווה, ואצל יונה זה תהיה חזרה לנבואתו, ואצל המלאכים זה יהיה חזרה לאמונה בהשם יתברך ולא בפסלים. אבל כל דבר שהוא חוזר למקום הוא שייך למושג תשובה. מושג התשובה הוא מושג מאוד 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 רחב. יש אפילו מדרשים שהוא שייך גם לא רק בבני אדם אלא גם בבעלי חיים, ולא רק בבעלי חיים אלא גם בדוממים, נכון? ושיעשה יונק על חור פטן, נכון? ואריה כבקר יאכל תבן, ונמר עם גדי ירבץ, הנמר יחזור בתשובה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. יראו. להגיד על האריה שהוא רע? אריה זה אינסטינקט, הוא טורף. מה אתה רוצה ככה ברות? לא, לא, לא. זה רע. והאריה יחזור בתשובה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמיים לים יחסים, או וישבתי חיה רעה מן הארץ. למה להגיד על החיות האלה שהם לא רעות? נמר זה חיה רעה? חיה טובה. הקדוש ברוך הוא ברא אותו לטורף, אז הוא טורף. הצבי טורף עשב, והנמר טורף צבי. לא, זה רע. זה רע. והם עתידים לחזור בתשובה. מדרגות מאוד מתקדמות. כל פנים, זה הערה אחת, שספר יונה שעוסק בתשובה, הוא דווקא עוסק בתשובה מאוד מאוד רחבה. כמובן, אנחנו לא נוכל לקרוא כאן את כל הפרק, את כל הספר. אני יוצא מנקודת הנחה שאתם מעודכנים על הספר, אתם סגורים עליו פחות או יותר, זוכרים אותו. והשאלה שאיתה אנחנו רוצים לפתוח את הלימוד שלנו, זה למה יונה רוצה לברוח מאת השם? שאלה אחת. ושאלה שנייה, איך בכלל אפשר לברוח? מה זאת אומרת, זה... לפני שנענה על השאלה הזאת, נזכיר את דברי המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שהסיבה שקוראים ספר יונה ביום כיפור היא כדי לדעת שכל מה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. ושאין אפשרות לברוח מהדין האלוהי. מי שחושב שהוא יוכל לברוח, אין כזה דבר. כל מה שצריך לבוא לכלל תיקון, יבוא לכלל תיקון. הקדוש ברוך הוא סבלנות. הקדוש ברוך הוא יש לו אורך רוח, ערך אפיים, הוא בסופו של דבר מוביל את כל העולם לכלל תיקון, גם את אלו שמנסים לברוח מהתיקון, גם אותם הוא יכניס פנימה. אז זו בעצם הסיבה שככה בשלהי יום כיפור אנחנו קוראים את ספר יונה כדי לדעת שאין לאן לברוח. ומי שלא יתקן בשנה הזאת, יכריך אותו לתקן בשנה הבאה. מי שלא יתקן בעולם הזה, יצטרך לתקן בעולם הבא. מי שלא יתקן בעולם הבא, יחזיר אותו לכאן חזרה כדי שיתקן פה עוד פעם. מה שצריך להיות מתוקן, יהיה מתוקן. אבל יונה מקבל משימה מאת השם יתברך, ללכת ולהתנבות אל נינווה העיר, כי עלתה רעתם לפניי. לא כתוב מה. לא כתוב מה, אנחנו תכף נראה שזה כתוב במקום אחר, אבל אנחנו רק יכולים לדמיין מה. איך לדמיין? אנחנו יכולים להיעזר בכלי פרשני ראשון במעלה בלימוד תנ"ך, וזה שהתנ"ך מפרש את עצמו. הביטוי כי עלתה רעתם לפניי, מה מזכיר לכם? סדום, נכון? איך כתוב שם? בסדום? זעקת, סדום ועמורה. איך כתוב שם? כי כבדה מאוד, ורעתם, בואו נראה את הפסוק עצמו. ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. כן? כן. זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם, פה זה חטאתם, אצלנו זה רעתם, כי עלתה רעתם לפניי. יש פה גם בהמשך בסדום בפרק י"ח פסוק כף א', וגם אולי הפסוק היותר דומה זה פסוק י"ג, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני אדוני. בשני המקומות זה רעה, צעקה, חטאת שהעולה ומגיעה עד פני השם. אז אנחנו יכולים לנחש שגם בנינווה לא היה עומס גדול מאוד על הגמחים שם, אלא בדיוק להפך, הייתה כנראה עיר מושחתת, עיר מלאת דמים, כחש, כזב. תכף נראה שזה פסוקים מפורשים בספר אחר. אז הקדוש ברוך הוא שולח את יונה להזהיר את אנשי נינווה. ויונה מסרב ללכת, צירוף פקודה. למה? מדוע? מה הסיבה? למה לא ללכת ולהציל עיר ואם באשור? אז מה הם גויים? כן? אתה רוצה לענות? יפה. תשובה מספר אחת, איך קוראים לך? שאול ענה, יונה לא רוצה ללכת ולהודיע נבואת פורענות לגויים. למה? א', אתה אומר, זה לא נעים להודיע כזאת הודעה. ודבר שני, רק שנייה, דבר שני, אני אמשיך איזשהו כיוון שאתה מדבר עליו. חזל אומרים שיונה, זה תירוץ שני, חזל אומרים שיונה פחד שיגידו עליו שהוא בדאי, בגלל שיש לנו כלל, נבואת פורענות שאתה מנבא אותה, היא לא חייבת לבוא, כי אם עושים תשובה אז אפשר לבטל אותה. נבואה לטובה חייבת לבוא. אז זה לא אומר, אני יודע מה, אני אלך ונתנבא, הם יעשו תשובה, בטח תשובה של רמייה, זה הרעה לא תבוא, ויגידו עליי שאני נביא שקר, יצא מזה חילול השם, לא רוצה ללכת. זה אולי בכיוון שאתה הולך. אבל מה שכבודו אמר, זוהי ודאי תשובה נוספת, והיא אפי נכונה עד מאוד. נינווה זה לא איזה עיר ניטרלית, איזה עיר פסטורלית במזרח הרחוק. נינווה זו בירת אשור. ואשור זה האויב המר והנמהר של עם ישראל. זה האויב שתוקף את עם ישראל. זוהי בעצם הפעם הראשונה שעם ישראל נתקל באויב שהוא אימפריה. עד אז כל המלחמות היו מלחמות סביבתיות. ארם, אמון, מואב. זה מלחמות מה שקוראים לוקליות, מלחמות כבדות משקל, אבל מלחמות מקומיות. ההבדל בין מלחמה עם עם, שהוא שכן שלך, לבין מלחמה עם אימפריה, הוא הבדל שמיים וארץ. כי עם שנלחם איתך, יש לו שיקולים של רווח והפסד, הוא רוצה שטח, אבל יש לו גם משאבים מוגבלים. יש עם מי להתמודד. אימפריה, האינטרסים אחרים לחלוטין. אימפריה רוצה לכבוש. היא, אין לה מגבלות כוח, אין לה מגבלות זמן, אין לה מגבלות של שחיקת ציוד. כמה שצריך להתשקיע כדי לכבוש. אם היא החליטה שהיא, כן, מה שלמדנו בבטרה, היא באיה, מלכותה, לעקור תורה, עקר תורה. מלכות. אימפריה שהיא רוצה לכבוש מקום, היא תכבוש אותו. כמה שצריך להשקיע, היא תשקיע. זה מתואר יפה מאוד בספר ישעיהו. כשהנביא ישעיהו מתאר את אשור, זה כתוב עכשיו בפרק ה' בספר ישעיהו, פסוק כ"ו: ונסע נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. זה תיאור של אימפריה, זה תיאור של אשור. אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, לא נפתח אזור חלצה ולא ניתק שרוך נעליו. אין איזה דיוויזיה אחת נגמרה, מיד מטילים עוד דיוויזיה. אשר חיציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשבו וגלגיליו כסופה, שעגל הוא כלבי, ישעק כפירים וינהום ויוחז טרף ויפליט ואין מציל, וכו' וכו'. אז נינווה זה אימפריה, זו בירת אשור, ויונה מבין שהקדוש ברוך הוא שולח אותו עכשיו לנבא נבואת נחמה, או להזהיר, לא נבואת נחמה, להזהיר את נינווה מפני החטאים. ואז מה יקרה? הם יחזרו בתשובה, ומה יקרה מכל התשובה הזאת? הם יעלו ויכבשו את עם ישראל. לא רוצה, לא מעוניין. מה? למה הוא חשב את זה? אשור היה האויב החמור שאיים על עם ישראל מצפון. מצפון, תיפתח הרע, מצפון, צפון, מזרח, זה אשור. לכולם ברור שזה עניין של זמן עד שאשור יתקפו. סנחריב כבר מתחיל פה להתפשט. עכשיו יש פה הזדמנות פז. יונה מקבל מידע מסווג שהקדוש ברוך הוא עלתה רעתם לפניו של אנשי נינווה. אמר, מצוין, מעולה. הקדוש ברוך הוא יפתר לנו את הבעיות. ישמיד את אנשי נינווה. וככה לא יתקפו את עם ישראל. במקום שהקדוש ברוך הוא ישלח את יונה וישים אותו על איזה צוק ויראה לו איך הוא הופך את נינווה, הוא שולח אותו להזהיר אותם. יונה אומר, אבל יצא מהדבר הזה נזק לעם ישראל. אומרים חז"ל, יונה תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. יונה דאג לעם ישראל, כביכול יותר משהו דאג לכבודו של השם יתברך. הוא סרב פקודה, כי הוא לא רצה ללכת ולהתנבא לנבואה שלפי דעתו הייתה עלולה להביא נזק לעם ישראל. אנחנו נראה ש... כי גברו שמיים הארץ, שהקדוש ברוך הוא גם את החשבון הזה קייל בתוכו. בואו נבין עוד טיפה, עוד טיפה, למה יונה עשה את הדבר הזה וגם איך הוא עשה את זה. שנייה. יונה, כתוב עליו שהוא בן אמיתי. כל מי שהוא, כתוב, הוא ושם אביו, ידוע שהוא נביא בן נביא. יונה בן אמיתי. הוא נביא ואבא שלו נביא. ישעיהו בן אמוץ, הוא נביא ואבא שלו נביא. ירמיהו בן חלקיהו, הוא נביא ואבא שלו. יונה בן אמיתי, גם אבא של יונה היה נביא, וכתוב ש... כן, זה מה שאמרתי. אבל יש בחז"ל עוד דעה, שיונה, יש לו עוד אבא. מי האבא הנוסף של יונה? האבא הנוסף של יונה זה אליהו הנביא. מפני שיונה, לפי דברי חכמים, זה הבן שהחיה אליהו כשהוא הלך אל האישה הצרפתית. אתם זוכרים? אליהו הלך, ברח לצרפת, צרפת לא פרנס, אלא צור. צור, העיר צור, ושם הייתה איזו אישה שהרחה אותו, ונתנו לו לאכול וכו'. ועצם הנוכחות של אליהו הזכירה את אבונה, והבן שלה חלה. חלה ו... כמעט מת. ואז היא באה ואמר לו, באת להזכיר אבוני איש האלוהים, ואז אליהו הלך והתפלל על הילד, אמר לקדוש ברוך הוא, גם על האישה אשר מחיה אותי, אתה כועס עליה, ואז הילד הזה חזר לחיים, כן? הילד הזה, זה, איך?
אליהו היה
עליו? אתה לא, אני תמיד מתבלבל בין אליהו לבין אלישע. נכון? הילד שהחיה אלישע, אתם יודעים מה הוא היה? הילד שהחיה אלישע, זה היה חבקוק הנביא. כי אלישע אמר לאישה השונמית, את חובקת בן. זה חבקוק. והילד שהחיה, הילד שהחיה אליהו, זה היה יונה הנביא. זה פרק היה. כן, הנה. קום לך צרפת אשר לצידון, והנה אישה מעלה כלכליך. ואז היא אומרת לו, הוא אומר לה, קד הקמח לא יכלה. ואז אחרי הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית. והיא חולה חזק מאוד עד אשר לא נותנה בו נשמה. ואז הוא העלה אותו לעלייה, השכיב אותו על המיטה, והתפלל, והילד חי. בסדר? מי ששכב זה אלישע. אז יונה הוא בן אמיתי, בנו של איש האמת, נביא האמת, אליהו הנביא, שאומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אליהו הנביא הוא איש האמת הנוקבת, הוא לא מסוגל, לא מוכן לקבל את העובדה שעם ישראל פוסחים על שני הסעיפים, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. ועם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ביונה יש משהו מהקנאות של אליהו. אבל אליהו קינה להשם אלוקי צבאות. ויונה, כמו שהרבה פעמים קורה, שזה אותה תכונה, אבל הולכת בדיוק לכיוון השני. יונה מקנה לעם ישראל. אליהו הרי קינה להשם אלוקי צבאות ועזב וברח. הלך להר האלוהים ואמר, עזבו בריתך בני ישראל. אז הקדוש ברוך הוא פיטר אותו. אמר לו, את אלישה בן שפט תמשך הנביא תחתיך. יונה לוקח את אותה קנאות, אבל הפעם קנאות למי? לעם ישראל. כביכול אומר לה שם יתברך, אני לא מעניין אותי הנבואה, לא, אני רוצה, שלא יגרם שום נזק לעם ישראל. זו אותה קנאות. יונה בן אמיתי, בנו הרוחני, בנו הנפשי של אליהו הנביא. אנחנו יודעים שנביא זה לא מישהו שמקבל איזה מסר להעביר לעם, אלא הנביא הוא חי את נבואתו. בסדר? הנביא ממש הוא חי את נבואתו. ירמיהו הוא אנחנו לא ידוע לנו לפחות שהוא היה נשוי, הוא היה בודד, היה ערירי. השם שלו ירמיהו, מר, זה מאוד מתאים, נביא החורבן, ערירי, בלי אישה, בלי ילדים. הוא חורבן מהלך, ירמיהו. ישעיהו, אפשר לשמוע מהשם, ישועה, כן, בן אמוץ, מאמץ, ברכיים כושלות, מחזק, ברכיים רפות, נביא הנחמה, הושע. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו לזכות על ישראל, אז הוא אומר לו, תלך תיקח אישת אישה זונה ותוליד מן הבני זנונים. הנביא הוא חי את נבואתו לגמרי לגמרי. אם ננסה לחפש איפה מופיע יונה בן אמיתי בפעם הקודמת בתנ"ך, חוץ מספר יונה, יש פעם אחת שיונה הנביא מופיע, וזה בספר מלכים, מלכים ב' פרק י' ד'. נבואה מאוד מעניינת. יש לכם? פרק י' ד' פסוק כ' ג'. כתוב, מה? מלכים ב' פרק י' ד' פסוק כ' ג'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ירובעם בן יואש, 41 שנה זה המון זמן. אחד המלכים שמלכו תקופת הזמן הארוכה ביותר זה ירובעם בן יואש, מלך רשע. מיה עשרה בעיני אדוני לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. עד כאן זה פסוקים מלכים ב' פרק י' פסוק, כבר אנחנו פסוק כ' ד'. לצערנו אלו פסוקים מוכרים ביחס למלכי ישראל. מיה עשרה בעיני אדוני לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. עכשיו יש כאן פסוק מאוד תמוע. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. זה לא מסתדר. ירובעם בן יואש, המלך הרשע הזה, הוא הרחיב את גבול ישראל ממבוא חמה בצפון ועד ים המלח בדרום, כבש שטחים עצומים, וזה לא היה למקרה. זה הייתה הקדוש ברוך הוא שלח נביא כדי להגיד למלך הרשע הזה, תשמע, אתה הולך לקבל פרס, אתה הולך להיות מעצמה אזורית. למה? כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כלומר, ראה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל נמצאים במצב כל כך שפל, כל כך ירוד, אין פה את מי להעניש. כי אם אתה מעניש מישהו שאתה חושב שכתוצאה מהעונש הוא יאזור כוחות ויתקן דרכיו, אבל אם אתה יודע שהעונש רק עוד יותר יוריד אותו, אין פה מה להעניש. הקדוש ברוך הוא לא נוקם בנו, אלא העונש הוא לשון ייסורים, ליישר, לייסר, נכון? אז אם האיסורים האלו לא יישרו ולא יתקנו אלא רק יורידו, אז ההנהגה מתהפכת מדין לרחמים מוחלטים. אין עוזר לישראל, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, אפילו שהוא מלך רשע. סגולת ישראל בטהרתה. כששואלים אתכם איפה מופיעה סגולת ישראל ברמב״ם, שאלה שאוהבים לשאול, הרמב״ם אולי הוא לא סבר את סגולת ישראל, אז אפשר להגיד יש הרבה סגולת ישראל ברמב״ם, עוד לפני הרמב״ם, הנה פסוקי סגולת ישראל בתנ״ך. עם ישראל לא מתפקד, אין מצוות, אין תורה, יש מלך רשע, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא מושיע אותם. למה? סגולת ישראל. מי מבשר הבשורה הזאת? יונה בן אמיתי. כלומר, יונה בן אמיתי, זאת הנבואה הראשונה והיחידה שאנחנו יודעים עליו, שהוא נבואה, לא מופיעות פה עוד נבואות בתנ״ך, והוא בעצם נביא נחמה וסגולה גדולה. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, והקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל גם במצב ירוד. ופתאום, יונה מקבל מעטפה סודית, שליחות שהיא ההפך כל המהות שלו. הוא רגיל לנבות נבואות נחמה לעם ישראל, נבואות עידוד, נבואות עזרה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תתנבא על נינווה, תחזיר אותם בתשובה, כי אני רוצה להשתמש בנינווה להכות את ישראל. אז יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתחלף אותי אם אפשר. הייתי מעוניין, אם אתה יכול לתת לי בבקשה לנבא את נבואת נחום, אני מעדיף. מהי נבואת נחום? סך הכל שני ספרים אחרי יונה. מסע נינווה, ספר חזון נחום האלקושי. נחום מתנבא על נינווה. זאת נבואה טובה. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה. נוקם אדוני לצרה ונותר ולאויביו. כן, אדוני רחפיים גדול כוח, ונקה לא ינקה. אדוני בסופה ובסערה דרכו וענן מאבק על רגליו. וכאן יש כאן פרקים שלמים, גם פרק א', גם פרק ב', אבל בעיקר פרק ג', שמתאר את נינווה. הוי עיר דמים, נינווה. כולה כחש. פרק מלאה לא ימיש טרף. אחרי כן, מרוב זנוני זונה, טובת חן בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוני המשפחות בכשפיה. הנני אלייך, נאום אדוני צבאות, וגיליתי שולייך על פנייך, והראיתי גויים מערך וממלכות כלונך. והיה כל רואייך ידוד ממך, ואמר, שודדה נינווה, מיינוד לה, מאין אבקש מנחמים לך, וכו' וכו'. נבואת נקמה, נבואת זעם על נינווה. אז יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן את הנבואה הזאת לקחת. נבואת נחום היא נבואה שנאמרה אחרי שנינווה עשתה תשובה בספר יונה וקלקלה עוד פעם. אז נחום התנבא את נבואתו. אבל יונה מראש בכלל לא רוצה להחזיר אותם בתשובה. ולכן יונה בורח. כן.
הסדר
הירואי
יכול להיות שהנבואה במלאכים באה אחרי.
אתה שואל מתי באה הנבואה במלאכים? תן לי רגע לראות. כן, הנבואה במלאכים הייתה הרבה לפני. לפני שאשור תקפו את עם ישראל בזמן חזקיהו המלך. ועוד לפני כן הם תקפו את שבטי ישראל, עוד טיפה לפני כן. והנבואת יונה היא קדמה להכל, היא בימי המציאה, אחד המלאכים הראשונים של מלאכי יהודה. אז קודם כל ספר מלאכים, ורק אחר כך ספר יונה. בסדר? טוב. אז יונה רוצה לברוח מלפני השם. בגלל הדבר הזה. הוא לא רוצה לנבא נבואת פורענות. הוא לא רוצה לנבא נבואה שתחזיר בתשובה את אנשי נינווה, שכתוצאה מהדבר הזה עוד עלול להיגרם נזק לעם ישראל. הוא נביא נחמה ועידוד לעם ישראל, והוא לא רוצה שמיר, אתה צריך לחדיר את הקלה. אז יצא שהקדוש ברוך הוא כאן נותן כאן זה, זה לא מסתדר. צריך לראות איך מסתדר. כן.
הבנתי שיונה לא רוצה לנבא כדי שלא יהיה נבא, אם זה לא מתקשר, הוא יהיה שקרן או טועה.
זה אפשרות אחת.
או שנבא זה המעלמה שיכולה לתקוף את ישראל לאחר מכן.
כן.
בשלישית
לא הבנתי. אמרנו שתיים, לא? אמרנו שניים. שתי הסיבות מדוע יונה רוצה, הרחבנו מאוד שיונה, השלישית היא בעצם, דיברנו על הנביא כאחד שחי את נבואתו, וכיוון שיונה, המהות הנבואה היחידה שאנחנו יודעים עליו, זה נבואות נחמה ועזרה לעם ישראל, אף על פי שהם חוטאים, אז זה מאוד מאוד קשה לו, אני יודע, מאוד מאוד מתנגד בכל מאודו למשימה שהוא תלה עליו, הלכת לנבא נבואה שעוד עלול להיגרם ממנה נזק לעם ישראל.
יכול להיות
שיונה
לא רצה, אם הם חוזרים בתשובה, אז יהיה
קטגוריה
ישראל.
אם
כן, אז
למה
אנחנו לא...
נכון, נכון, גם זה. טוב, זה קשור יותר לפרקים הבאים, כי הגויים הם קלי תשובה, כך אומרת הגמרא. הגויים הם חוזרים בתשובה מהר, כי זה עובד דרסטי לכאן ולכאן. ועם ישראל, שעושים תשובה, עושים תשובת אמת. אבל יונה פחד, עוד פעם, הכל אותו ציר, יונה פחד, שאו שהם יחזרו בתשובה, וזה ילמד קטגוריה על עם ישראל, איך הם חוזרים בתשובה ואנחנו לא, או שהם יחזרו בתשובה ואז הם ימשיכו להתקיים, והם פשוט יבואו ויתקפו את עם ישראל במלחמה. אז גם כן ייווצר נזק לעם ישראל. כל הדברים האלו ביחד וכל אחד מהם לחוד, הביא את יונה לקחת את הרגליים ולרדת ליפו, למצוא אונייה ולהפליג. כן.
מה, למה
פרופסור
הזה? אולי אפשר לשאר לנו שם סבל יונה,
אבל
לדבר את השוב.
ולא?
למה
הקשר שם לאשור? ישראל עם לב שבאיברים. יש הרבה נבואות בנביאים על אומות העולם. מסע צור, מסע בבל, מסע מצרים, מסע... כן. מסע בבל, כן. יש הרבה מאוד נבואות בישעיהו, בירמיהו. ישראל עם לב שבאיברים. והנביאים התנבאו גם על גויים. טוב, אז עד לכם ענינו על השאלה למה יונה רוצה לברוח. אבל עכשיו צריך לענות על השאלה איך אפשר לברוח. אפשר לברוח מהשם? הלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. לאן אתה בורח? ממך אליך אברח. יש משפט כזה של רבי יהודה הלוי. ממך אליך אברח. אני בורח אליך, ממך אני בורח אליך. התשובה היא שבאמת יונה הוא לא בורח מפני השם, שזה אי אפשר, אלא הוא בורח מלפני השם. הוא בורח מהעמידה לפני השם. במילים פשוטות, הוא בעצם בורח מהנבואה. איך אפשר לברוח מהנבואה? באופן מאוד פשוט.
חוץ לארץ.
בדיוק. אין נבואה בחוץ לארץ. נבואה היא רק בארץ ישראל. ארץ ישראל היא מקום הנבואה, היא מקור הנבואה, וברגע שנביא יורד לחוץ לארץ, אז הוא... צינור הנבואה נפסק ממנו. יונה לא רק שהוא יורד לחוץ לארץ, אלא הוא יורד לים. ים זה מקום שהוא בהגדרה, מקום של... הוא מקום, לא מקום יישוב. הוא לא מקום של בני אדם. ים. ויונה יורד לאונייה שהולכת תרשיש. איפה זה תרשיש? זה באפריקה. זה לא סתם, זה לא שהולך לחוץ לארץ, אנטליה, ככה, זה טיול. הוא הלך הכי נמוך שאפשר, שיהיה ברור שהוא, שאין מצב שמשהו יגיע לשם.
איפה זה? איפה זה אפריקה?
כן, תרשיש זה אפריקה. מה?
יש אפשרות שהוא לא רוצה
הוא הזמין כרטיס כאילו לפני כן, מה...
לא, שהוא לא רוצה לעזוב את ארץ ישראל.
לא, זה אין בעיה. כי ככה אומר הספר הכוזרי, ש... נבואה היא יכולה להיות או בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנביא תפקיד, אין בעיה לצאת. אז יונה בעצם התפטר מנבואתו. זה עוד נקודה מאוד מעניינת. זה מה שאנחנו קוראים מסירות נפש של רוח. יש מסירות נפש של גוף, שאדם מוכן למסור את גופו למען שמו יתברך. יונה מסר את נפשו, את הרוחניות שלו. לנביא, לוותר על נבואה, זה כמו לוותר על כל החיים. כי נבואה זה לא רק תפקיד, זה לא רק שליחות, זה גם עונג גדול. זה קרבת אלוקים מהסוג הגדול, הגבוה, העמוק ביותר. אנחנו לא יכולים לתאר את זה, כי אנחנו, אין לנו נבואה, אנחנו כמו עברים שמדברים על צבעים. אבל אנחנו יכולים לשער שנבואה זה התחושת, העונג האינסופית שממלא את הנביא כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ועל הדבר הזה יונה מוותר.
למה כתוב מסע? זה כתוב משהו כבד.
מה?
מסע זה כתוב משהו כבד.
הנבואה גם, יכול להיות שגם כמסע, אבל היא ודאי, יש כאן, כמו שהרמח"ל אומר, העונג הגדול ביותר לאדם. זה קרבת אלוקים. ממי למד את זה יונה? מהרבם של כל הנביאים, משה רבנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, או שאתה מוכר לעם ישראל, ואם לא, תמחק אותי מה... לא מעוניין. מה כמובן, תמחק אותי? תמחק אותי, לא רוצה להיות נביא, לא רוצה להיות כתוב, לא רוצה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. או עם ישראל, או ניתוק יחסים. אז יונה, היה לו ממי ללמוד. היה לו ממי ללמוד. יש לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת, תדעו לכם. יש לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת מנביאים או ממנהיגים שהם כל כך חמים על עם ישראל, שהם לפעמים גם כועסים על השם מדבר. איך אתה ככה מתנהג לעם ישראל? קדוש ברוך הוא אומר, זה מנהיג טוב. איתו אפשר לעבוד. כי אפשר היה, יונה באופן עקרוני הוא חייב מיטה. נביא שכובש נבואתו חייב מיטה, היה צריך לבוא פה איזה אריה ולטרוף אותו. או איזה קריש, עמלץ לבן. היה צריך לזוק אותו לים ולטרוף אותו. ואנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא מלא חסד כלפי יונה, מזמין לו לוויתן, והוא בולע אותו, והוא מתפלל, עושה לו המון המון ניסים, מה קרה? נביא שכבש את נבואתו חייב מיטה, נגמר הסיפור. אבל יונה, למה הוא כבש את נבואתו? כמה אהבת ישראל, כמה לימוד זכות על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מוותר על הנביא הזה. זה נביא חשוב. אני אלמד אותו. אני אלמד אותו שבסופו של דבר, בעומק עומקים, הספר הזה, ונבואת יונה על נינווה, היא בסופו של דבר מלמדת הכי הרבה זכות על עם ישראל, ובעזרת השם בלי נדר, אנחנו נגיע לזה, אני אהיה חייב לסגור את המעגל הזה, אחרת אתם תשארו במתח כל יום כיפור, זה לא טוב, לא תהיו רגועים בתפילה. אז אנחנו נסגור את הפינה הזאת, בעזרת השם. כל פנים, זה מה שיונה עושה, יורד יפו, לוקח אונייה ומתפטר מנבואתו, לא רוצה להיות גרמה וגרמה של גרמה של איזשהו נזק על עם ישראל. בסדר? אחד הכלים בלימוד תנ"ך, כשרוצים לראות האם יש לפרק איזשהו נושא מעבר לפשט הכתובים, אז צריך לראות האם ישנה איזושהי מילה שחוזרת על עצמה פעמים רבות בפרק. אז יודעים שהפרק הזה בעצם בא לדבר, ללמד אותנו אי אלו דברים על אותה מילה. ואחת המילים שחוזרות על עצמם הרבה מאוד בפרק א', היא המילה... איך? ים. יפה. סער גדול בים, כן, ים זה מילה שחוזרת על עצמה, כמה פעמים. עוד... איך? לא שמעתי? דברו, מה על זה? שאלה פתוחה, מה קרה? תנסו. מה? לעזור לכם? תתת לכם רמז? מה? השם. השם, לא, השם זה לא מילה, השם זה לא מילה. איך?
השם של יונה,
מופיע איך... תראה, טוב, זה ברור, זה... טוב, זאת שאלה, אני רואה פתוחה מדי. המילה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד כאן זה המילה יראה. ההטיות של המילה יראה. בואו תסתכלו יחד איתי. פסוק ה', ויראו המלאכים. אחרי כן, בפסוק ת', את השם אלוהים שם אני ירא. אחרי כן, ויראו אנשים יראה גדולה. אחרי כן, בפסוק ת' ז' עוד פעם, ויראו יראה. בסדר? יש פה ירא, יראו, יראה, ירא, עוד פעם יראו ועוד פעם יראה. המון פעמים יראה. זה בעצם אומר שהפרק הזה עוסק בתשובה מיראה. פרק א', הנושא שלו, אנחנו עכשיו עוברים, עולים מעבר ל... עד עכשיו עסקנו ברקע התנכי של ספר יונה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק ברקע הפנימי שלו, בתוכן הפנימי, שזה בעצם העיסוק בתשובה. מאוד מאוד בולט שפרק א' עוסק בתשובה מיראה. והפרק הזה הוא גם, הוא כמובן הוא גם קרה באמת, אבל הוא גם משל. משל למערכות היחסים בין היחיד לבין הכלל. ספינה זה מקום שבו, מקום מאוד מאוד, מאוד מבליט וממחיש את ה... מצד אחד, כל אחד את היחידיות שלו, לכל אחד יש טעם משלו, כאן כל אחד יש לו מקום משלו. מצד שני, זה ממש כבר נהיה מטבע לשון, אנחנו כולנו בספינה אחת. זה ברור שספינה היא איזשהו כלי שהופך את כולם לכלל אחד. אני חושב שהמשל של רבי שמעון בר יוחאי, שמדבר על אותו אחד שנמצא בתא שלו בספינה, והוא קודח חור, ודופקים אצלו בדלת, המלאכים, מה אתה עושה? לא, כלום, הכל בסדר, דופקים. הכל רגיל. עד שפרוצים את הדברים, אתה עושה חור, אומר לו, מה אתה עושה? זה, מה הבעיה? זה התא שלי, אני קניתי בכסף מלא, אתה מטביע את כולנו! המשל הזה, רבי שמעון בר יוחאי בעצם תרגם לנו ללשון חכמים את פרק א'. יונה מגיע לספינה והספינה היא כלל. ואנחנו יודעים שלכלל, כלל הוא מגונן. להיות חלק מכלל זה טוב. אנחנו, כתוב בזוהר שתפילת היחיד לא רק שהיא לא טובה על פי ההלכה, היא גם מסוכנת. ככה כתוב בזוהר. למה? כי אתה, אתה עומד לבד מול הקדוש ברוך הוא. אתה מבקש כל מיני בקשות. הוא אומר לך, אין בעיה, אתה מבקש, בוא נבדוק אם אתה ראוי. ביקשת דעת, בוא נראה כמה למדת תורה בזמן האחרון, על הפנים. ביקשת קדושה, בוא נראה איך שמרת על העיניים ברחוב, מצב בעייתי. ביקשת רפואה שלמה, בוא נראה אם שמרת על הגוף או שאתה אוכל במתקים כל היום. בודקים אותך, ורואים אם אתה ראוי או לא, מי יצדק לפניך בדין. אבל אם אדם מגיע עם כלל, אומר, אני לא, אני חלק מציבור, אני חלק מעם ישראל, אני חלק מבני אברהם, יצחק ויעקב. אתה חלק דיל ויעבור. קדימה. כנס פנימה. אז כלל יש לו יכולת לגונן. ויונה הוא חלק מכלל. אבל הכלל מגונן על היחיד רק בתנאי אחד. שהיחיד מזהה את עצמו כחלק מן הכלל. והיחיד לא מנצל את הכלל כדי ללכת בשרירות ליבו ולהגיד אני אעשה מה שאני רוצה. ויונה כאן מאוד מאוד בולט שהוא נכנס לספינה, משכב ונרדם. כאילו לא מעניין אותו מה קורה כאן. לאנוכים, לאן מגיעים, זה לא, הוא רק פה... מגיע, תופס את הפינה, נשכב, נרדם, מתחיל כאן איזשהו מצב של שערה, איזה מצב מורכב בתוך הספינה. כולם מתפללים, עובדי עבודה זרה, כל אחד מתפלל לאלוהים שלו, ויונה, שוכב ונרדם. אומרים לו, בן אדם, מה לך נרדם? זה מכאן, כן? מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. אתה לא חלק מההתרחשות כאן? אתה לא רואה שאנחנו עוד שני הטובים? דבר! יונה הוא לא חלק מכלל הספינה. ולכן הכלל לא מגן עליו. אלא להפך, הוא מחייב את הכלל. יחיד כזה גורם לכלל כולו ליפול. אתם מכירים דוגמה כזאת בתנ"ך? דוגמה שיחיד עשה מעשה, ובמקום שהכלל יגונן עליו, הוא פיל את הכלל. כן. חזק הוא... מה אמרת? אחן. חזק הוא ברוך. אחן, בדיוק. אחן, הוא, מה הוא עשה? הוא מעל בחרם. הוא אמר, בסדר, הכלל יגונן עליי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לקח מהחרם. במקום שהכלל יגונן עליו, הוא יפיל את הכלל. היה מלחמת העי, ובגללו נפלו 3,000 אנשים מישראל. נכון? 3,000? אני זוכר נכון? 30? סליחה, 3,000 תקפו את העיר, 36 נפלו. אז זה דוגמה למצב שבו היחיד, במקום שהכלל יגונן עליו, הוא מפיל את הכלל. זה הכל תלוי איזה יחיד אתה. אם אתה יחיד שאתה אומר, אני חלק מהכלל, אני חלק מכולם, אבל אני נכשל לפעמים, אני לא מצליח, אז מעולה. אז הזכויות של כל הכלל יגוננו גם עליך. אבל אם אתה אומר, מזל שיש פה איזה, יש פה איזה מטריה גרעינית מעל הראש שלי, ואני עכשיו יכול לחגוג. אז יציפו את המעשה שלך על ידי מה שאתה מחייב את הכלל. באים המלאכים עליונה, אנחנו רואים שהמלאכים האלה, א', עובדי עבודה זרה, ב', הם, אחרי שהם גמרו לעבוד עבודה זרה והם רואים שזה לא עובד, הם עובדים את המקרה. בשביל מי הרע? בוא נראה, למה קרה לנו הרע? בוא נפיל גורל. גורל. תבדקו, אולי חלק מהמלאכים פה רוצחים, אולי חלק הם גנבים, אולי חלק הם אנסים. תבדקו! למה בא לכם הרע? לא, לא, אנחנו מפילים גורל. זו התנהגות טיפוסית של אומות העולם. מאוד מאוד שרויים בתוך הגורל, מאוד מאוד מפחדים ממנו. הייתם בחוץ לארץ פעם בקומה 13 באיזה בית מלון? אה? אין קומה 13. למה אין קומה 13, אתם יודעים? מה הסיבה? אה? מזל רע. למה זה מזל רע? לא יודע, כל מיני סיבות יש שם. תאריך כזה גרוע, 13 לזה, נפתחה מלחמת העולם ה-13 לספטמבר.
יום שישי,
כן. ה-11 בספטמבר זה בעצם ה-13 בספטמבר, אבל זה היה נדחה. אז היה... אנחנו, 13 זה מספר טוב. נכון? בגימל, בגימטריה 1, בגימטריה אהבה, בר מצווה. כל פנים הם פילים גורלות. הקדוש ברוך הוא עוזר והגורל נופל על יונה, אבל הם לא מבטרים. הם אומרו ליונה, ואמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. ספר לנו, למה קורית לנו את הרע? ואז הם נותנים לו סדרת תירוצים. מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואי מזה עמת? כלומר, הם נתנו, הם פתחו לו כאן הרבה מאוד אפשרויות שהוא יגלגל את ה... את ה... את המעשה הרע שהוא עשה, יגלגל את זה על העם שהוא ממנו הוא בא, על האזור, אני תשמעו, אני פה מ... גדלתי בשכונת פשע, זה לי זה סכסוך עם זה עבריין, אז הרגתי אותו. הם נותנים לו המון המון אפשרויות לגלגל את האחריות הלאה. ומה יונה אומר להם? ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אני עברי. ועברי, המונח עברי, זה תמיד מופיע במשמעות של אני מצד אחד, וכל העולם מצד שני. זה אברהם העברי, שהוא מעבר אחד של העולם, מעבר אחד של הנהר, וכולם מעבר אחר. למה יונה נוקט כאן בלשון עברי? כי עברי זה תמיד מרמז לאברהם, אחד היה אברהם. כל העולם מעבר אחד, והוא מן העבר השני. כל האחריות עליו, כל כובד המעשים עליו, הכל עליו. כך אומר להם יונה, אני עברי. אני לא מחפש תירוצים, אני לא מחפש לגלגל את זה על אף אחד, אני מעבר הנהר, אני עברי, אני אראה את השם אלוהי השמיים והארץ, וזה קרה בגללי, לא בגלל העם שלי, ולא בגלל העיר שלי, ולא בגלל המקום שמנו באתי, זה קרה בגלל המעשה שאני עשיתי. והאמירה הזאת, המאוד חד משמעית, המאוד ברורה של יונה, האמירה הזאת היא גורמת למלאכים, מלאכים של ספר יונה, זה לא מלאכים של ימינו, זה מלאכים היו אנשים מאוד מחוספסים, כידוע, נכון? אנשים עזי לב. לצאת לים זה לצאת לבלתי נודע, אתה לעולם לא יודע אם אתה תחזור בחיים או לא, כי זה לא דלק ומנועים, זה הכל על המפרס, על הרוח. אנשים...
זה שגירה שמיים.
אה? מהפחד, כן. הם קלים ליראת שמיים. כל פנים, המלאכים הללו, האמירה של יונה גורמת להם ליראה, והיראו אנשים יראה גדולה. אז הוא סיפר להם שהוא בורח מלפני השם, ואז אומרים, מה נעשה? ויונה כאן מלמד אותנו כלל מאוד מאוד חשוב. בתשובה מהיראה. אין אפשרות לחזור בתשובה יחד עם הרע. אין אפשרות. כשיש לך רע, שהוא מוגדר, שהוא מסומן, שהוא ידוע, אתה לא יכול לחזור אותו בתשובה. אתה לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור בתשובה, ובתוך הידיים שלך יש לך כסף של אנשים אחרים. תחזיר אותו קודם. תובל ושאל עצמי ידו. יונה אומר להם, עד שלא תזרקו אותי לים, הספינה לא תנצל. והם מנסים בכל כוחם, יחד עם יונה, ויונה אומר להם, זה לא יעזור. חזר אומרים שהם עשו ניסויים. והם לוקחים את יונה, שמים אותו במים, הים היה נרגע. מעלים אותו חזרה, הים היה סוער. מורידים אותו, נרגע. זה מצחיק, אבל זה בעצם, זה, הלימוד כאן, הלימוד הגדול הוא, שיונה מלמד אותנו מה זה האחריות לתיקון. קודם כל, ישנה קומה של תשובה מהירה שבה האדם נטבע להתנקות מגזל, להתנקות מהמעשים הרעים שלו. ועכשיו, אחרי שאדם התנקה מהמעשים הגלויים, הברורים, עכשיו יש מקום לו גם לעשות מהלך של תשובה. ויאמר עליהם, סעוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. האמת הגדולה שיונה מביא איתו, המוכנות של יונה גם לשאת במחיר של, של האמת הזאת. משהו מלמד את המלאכים שיש דין ויש דיין. השערה היא לא סתם. השערה היא בגלל משהו. והשערה היא בגלל חטא. והשערה היא בעצם בגלל בריחה מלפני השם, גורמת למלאכים האלו, שהתחלנו את הפרק איתם בזה שהם היו עובדי עבודה זרה. ומיד אחרי שהם גמרו לעבוד עבודה זרה, הם המשיכו לעבוד את המקרה ואת הגורל, ובסוף הפרק, ויקראו אל אדוני, ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. הם חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה. גויים, עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, קוראים בשם השם ומתפללים אליו. מיד אחר כך, כשהם עולים מהים, ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. הם הגיעו לבית המקדש, אתם יודעים שבית המקדש זה גם מקום שבו גם גויים יכולים להקריב קורבן. הם נותנים את זה לכהן, והכהן מקריב בשבילם, אבל כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הגויים האלה מגלים שיש אלוהים בישראל, שהוא מנהיג את העולם כולו, הוא משגיח על היחידים ועל הכלל. אז הם עוברים כאן סוג של תהליך. תשובה מיראה. תשובה שמבררת שהתקלות בעולם הזה, הסבל בעולם הזה, האיסורים בעולם הזה הם לא מקריים. הם מכוונים, הם מדויקים. והם סוגרים כאן מעגל, מעגל של תשובה מהירה, תשובה שמתאימה אל הגובה ואל האישיות ולנפש שלהם, אבל כמובן שיונה צריך להמשיך הלאה למדרגות נוספות. פרק ב' הוא תשובה מהאהבה. אני אקרא לפניכם את הפסוקים, אתם תגידו לי איזה מילה חסרה. טוב? מוכנים? ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי הערים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי השלמה ישועת על אדוני. ואיזה מילה לא כתובה? מה? איך? יראה לא כתוב, מה עוד לא כתוב? לא כתובה המילה חטא. אין את המילה חטא. רחמים שואל. רחמים מוסיף, הוא לא שואל, שמוסיף פירוש נוסף, שיונה קינה לשם השם, יונה רצה שהשם יעניש את החוטאים, כדי שכולם יראו, יראו מהשם. ולכן היא לא רצה ללכת לנבא, ולכן המהות שלו היא כמו אליהו, וברכת כתיבה וחתימה טובה. אמן. פירוש נוסף. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז בפרק ב' אין את המילה חטא, אלא מה שהנושא של הפרק, נושא פרק ב' הוא בעצם הריחוק מהשם יתברך. הקרבה והריחוק. זוהי תשובה מאהבה. ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה, שבתשובה מהירה, המלאכים אומרים, עליונה, בפרק ו' ויקרא אל אברהם החובל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. התשובה המהירה היא עדיין תשובה מסופקת. אולי, אולי אם אני מספיק יפחד, אם אני מספיק יתחרט, אם אני מספיק יבקש רחמים, אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לי. אבל בתשובה מאהבה, תראו את הפסוקים. פסוקים ודאיים. קראתי מצרה לי אל אדוני, ויענני. בטוח, כבר ענה לי. שיבעתי, שמעת קולי. כן. יונה מדבר בלשון ודאית. כי הנושא שיונה מדבר עליו בפרק ב' הוא תשובה מאהבה. הריחוק מאת השם יתברך. יש כאן תשובה של יונה בעצמו. יונה בעצמו מבין שהדבר הגרוע ביותר, החמור ביותר, הקשה ביותר שיכול לקרוא לאדם, שהוא מתרחק מבור. מתרחק מאלוהם. ולכן, הקדוש ברוך הוא נותן ליונה כאן הזדמנות שנייה, אומר לדג להקיא אותו ליבשה, ויונה יוצא אל השליחות הנוספת של אנשי, השליחות השנייה שלו, להשיב את אנשי נינווה בתשובה. אני הבטחתי לכם, אנחנו כמובן לא, יש עוד הרבה מה להגיד על פרק ב' וגם על פרק ג' וגם על פרק ד', אבל הבטחתי רק ככה לסגור את המעגל כדי שלא לא נשאר עם קושייה על הקדוש ברוך הוא. מה ראה הקדוש ברוך הוא להשיב את אנשי נינווה בתשובה? התירוץ הוא כזה, זה בעצם תמון בתוך משל הכיכיון. מה זה כיכיון? זה צמח שבין לילה היה ובין לילה עבד. אין בו כלום. אין בו כמעט כלום. יש בו חיות, חיות מועטה ביותר. ואף על פי כן, יונה חס וחמל על החיות הזאת. הקדוש ברוך הוא בא ללמד את יונה, תדע לך. איפה שיש גרגיר חיים שעוד יש לתקן, תמצית, קמצות של חיים שיש לתקן, אני לא מתייאש. אומר הקדוש ברוך הוא. גם אם זה גויים, וגם אם זה רשעים, וגם אם תשובתם היא תשובה של רמייה, איפה במקום שאני רואה תמצית חיים הקטנה ביותר, כיקיון, עלוב, אבל יש בו עדיין איזשהו סיכוי של חיים, אני מנסה לחיות ולקיים אותו. אם ככה זה כלפי הגויים, על אחת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת, מפי 500 מידה טובה מרובה מידת פורענות על עם ישראל. אם אצל הגויים שכחי אלוקים, הקדוש ברוך הוא מחשיב כל תנועה של תשובה, כל אפילו שזו תשובה של רמייה, ואפילו שכולם היה ברור שנינווה תחזור בתשובה בדקה, אחר כך הם יחזרו אותה לעשות את הרע בעיני השם. אבל עוד אפשר לתקן, אז הקדוש ברוך הוא מייקר את התנועה הזאת, כמו כיקיון, שום דבר לא מזולזל. אם ככה על גויים, על אחת כמה וכמה על עם ישראל, כי לא יידח ממנו נידח בעם ישראל. אין מצב שבעם ישראל יהיה חס וחדיל למצב שהקדוש ברוך הוא מתייאש מאיתנו. תמיד, תמיד, תמיד תהיה נקודת חיות שמחיה ומקיימת את הכל. קל וחומר מכיקיון דיונה. קל וחומר מאשור, קל וחומר מכל התנועות האלה, הקלות של הגויים, שהקדוש ברוך הוא מחשיב אותם על אחת כמה וכמה על ישראל. הגמרא מספרת על יוסף משיטה. יוסף משיטה ויקום איש צרורות, שני אנשים שהיו רשעים בעם ישראל ועשו תשובה. ויוסף משיטה, הגמרא אומרת שהוא היה בוגד, בגד בעם ישראל, והלך ובדיוק עבר עם הסוס שלו ליד רבי יוסי בן קיסמה, נדמה לי, שבדיוק הוציאו אותו להריגה. אז הוא אומר לרבי יוסי בן קיסמה, תראה את ההבדל ביני לבינך. אני רוכב על סוס, אני על הגובה, אני בן גדולי רומי, ואתה, תראה עוד שתי יום מוצאים אותך להורג. אז רבי יוסי בן קיסמה אמר לו, אם כך לעושה רצונו, על אחת כמה וכמה לאלו שהכעיסו לפניו. אם ככה עושים לי שעשיתי רצונו יתברך, קל וחומר שעוד יעשו ככה למי שהכעיס אותו. והיה הדבר נכנס ביוסף משיטה כערס של נחש, וזה הפך אותו. הוא הלך ועשה, קיים בעצמו 400 בדין. כלומר, אפילו התנועה, הקל וחומר הזה, אם ככה למכעיסה, אבל אחת כמה וכמה לעושה רצונו, אם אתה שאתה מכעיס את השם יתברך, אתה על סוס, ויש לך שכר, קל וחומר, מי שעושה את רצון השם יתברך יקבל שכר אינסופי. וכן להפך, הקל וחומר הזה שלומדים אותו מכיקיון דיונה, הוא בעצם הנחמה הגדולה ביותר. מתברר שהקדוש ברוך הוא אל חפץ חיים. אפילו על גויים! וזה הלימוד זכות הכי גדול על עם ישראל, שאם על גויים ככה הקדוש ברוך הוא מרחם, אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא יחשיב כל מעשה טוב שעשינו במשך השנה, כל נדנוד, כל עירור טוב, כל עזרה לחבר, כל חיוך, כל פרוטה שנתנו לצדקה, הכל יעלה בחשבון לכתוב ולחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. שם ברוך הוא.